התורה אומרת, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יחד גבולות עמים למספר בני ישראל. חושבים חז"ל שזה על דור הפלגה. בדור הפלגה נוצר לראשונה בצורה מושלמת, רשמית, החלוקה בין האומות. האומות התחלקו ביניהן, והקדוש ברוך הוא בחר אז את עם ישראל כאומה בין האומות. נבחר אברהם. מנחל עליון גויים, והציבו גבולות בני אדם. אז הקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל. זאת אומרת, הסיפור הזה של אברהם אבינו, של לך לך מארצך ומולדתך, הוא ההמשך של הסיפור של דור הפלגה. כשאנחנו מסתכלים על שני הסיפורים האלה, אז יש מכנה משותף אחד על שניהם, אנחנו לא מבינים אותם. לא מבינים. הסיפור של לך לך הוא איננו מובן. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, מארצך, מולדתך, בית אביך, למה? למה? מה קרה? מה יש? למה? ואיתך לגוי גדול. למה? למה? בגלל שאני מוכן ללכת ממקום למקום, בסוף הפרשה, אנחנו שומעים משהו שנותן לנו איזושהי הבנה. התהלך לפניי, תהיה תמים, ואתנע בריתי ביני וביניך. מתחיל להיות מובן, קדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, תשמע, אם אתה תלך לפניי, אני עוד לא יודע בדיוק מה זה להתהלך לפניי, ועוד פחות מזה אני יודע מה זה להיות תמים, אבל אנחנו מבינים שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא קורא איזשהו ברית עם אברהם, מתנה איתו שישמור את מצוות השם, איכשהו זה כתוב במילים, התהלך לפניי ויהיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך, והייתי לכם לאלוקים ולזרעך אחריך. בסדר, אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים, יש פה איזשהו דו-שיח, או איזשהו אמירה שמובנת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה תהיה תמים, תקיים את המצוות, ואני אחות לך ברית, ואני אהיה לאלוהים לבנים שלך. בסדר, שומעים משהו. אתם יודעים מתי זה קרה? זה קרה כשאברהם אבינו היה בן 100. ומתי לך לך קרה? 25 שנה קודם. אפילו בחיים של אברהם 25 שנה. בזמן. אז למה? מה כל הסיפור הזה? למה? מה קרה כאן? מה הקדוש ברוך הוא רוצה בדיוק מאברהם? איך לך להצלחה? אל הארץ השעריך. ומה יהיה שם? למה? בשביל מה זה טוב? מי צריך את זה? מה המטרה? אנחנו היינו צפים שיהיה כתוב, היום השם לאברהם, לך לך אל הארץ השעריך, ושם יהיה לך לאלוקים, ושם תעבוד אותי, ושם יהיה משהו. כלום, לא כתוב שום דבר. מה הסיפור? מה המשמעות של הדבר הזה? יש עוד נקודה שצריך לשים לב אליה. אנחנו לא כל כך שמים לב אליה, מכיוון שאנחנו, אין לנו שום מושג, במושג שנקרא נבואה או... אנחנו לא יודעים בדיוק איך מדברים עם הקדוש ברוך, כן? אני לא יודע שידבר. הוא מדבר, כל יום הוא מדבר דרך זה. כן, אבל כל אחד שלומד, שומע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אם הוא רוצה. אבל לדבר בחזון, בנבואה, לא שמעתי. אז אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין אם כתוב ויאמר השם אל אברהם, לבין אם כתוב ויירא השם אל אברהם במחזה. אני לא מבין את ההבדלים. אבל יש יהודים שכן מבינים את ההבדלים, והם אומרים לי, תשמע, יש פה הדרגה. ויאמר השם אל אברהם זה דרגה מאוד מאוד נמוכה של גילוי שכינה. כתוב אחר כך, וירא השם אל אברהם, ויאמר זכה אתן את הארץ הזאת, זה כבר דרגה יותר גבוהה. בברית בין הבתרים יש מחזה וכו', יש דרגות. זאת אומרת, אנחנו מרגישים כאילו בשלב הראשון, כשקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, הוא מתגלה לו ברמז באלמה. אין נבואה ברורה, אין איזשהו ציווי מוגדר, ברור. יש איזשהו רמז. חז"ל נתנו לנו איזושהי הבנה. חז"ל אומרים, משל לאברהם למה דומה? לאדם שהיה עובר ורואה בירה דולקת. אמר, כלום אין בעל הבית לבירה. אדם עובר, רואה, בית בוער, בוער באש. אז מה השאלה שלו? ריבונו של עולם, איפה בעל הבית? איפה בעל הבית? מה, הוא שותק? לא אכפת לו? הציץ עליו בעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. אני בעל הבירה. כך אברהם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. מה זה לך לך? אז איך חז"ל הגדירו את הלך לך? הציץ עליו בעל הבירה. זה נקרא הצצה. לא דיבור מפורש, לא אמירה ברורה, הצצה. הקדוש ברוך הוא הציץ. תקלו קטנה, ככה. אולי כדי להבין את זה, אנחנו נלך קצת אחורנית לדור הפלגה. שם בדור הפלגה אנחנו מבינים עוד פחות. בעצם לא מבינים כלום. ראי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זה אומר? כלום. ראי בנושא מקדם, וימצאו ביקה בארץ שינה וישבו שם. טוב. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותילם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לו חומר, ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם ונפוץ על כל הארץ. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ויאמר השם אין עם אחד וכולי, הבה נרבה ונבלה של שטן. רגע, מה לא? מה קרה? מה לא בסדר? הם רוצים לבנות, רוצים לבנות מגדל, רוצים לעשות להם שם. אתם יודעים מה זה לעשות שם? מה זה נקרא לעשות שם? מישהו מוכן להסביר לי מה זה נקרא לעשות שם? לעשות שם. וירד השם לראות נורא והיום, ומה התוצאה? הבה נבלה שם שטן. כל הסיפור מזר, תמוע. אומר רש"י במקום, מה זה הבה נבלה שם שטן? אחד ביקש לבנה, השני הביא לו טיט, הוא עמד ורצץ את מוחו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תארו לעצמכם שאני מדבר אתכם עברית ואתם מבינים. קורה. עכשיו, פתאום אני אעבור לדבר צרפתית. אז אתם לא תבינו מה שאני אומר, נכון? אבל האם אתם תחשבו שאני אומר משהו אחר? אתם לא תבינו וגמרנו. בבבל, במגדל בבל, כולם דיברו שפה אחת, דברים אחדים. כולם הבינו את כולם. פתאום אחד התחיל לדבר אנגלית, השני צרפתית, השלישי ספרדית. אז מה היה צריך לקרות באותו רגע שכל אחד התחיל לדבר בשפה אחרת? שהם לא יבינו מה שהם רוצים, נכון? אבל איזה קרה שהם הבינו אחרת? באנגלית לבינה זה טיק בצרפתית? מה קרה שם בדיוק? הרמב"ן במקום מעריך מאוד להסביר את החטא של דור הפלגה. לדבריו הם עמוקים וקשה להבין אותם, אבל יש שם שני דברים שאנחנו צריכים להבין מדבריו. דבר אחד, שהמושג שם זה חלק מהחטא שלהם. הנעשה לנו שם זה חלק מהחטא שלהם. הדבר השני, שהחטא שלהם היה שהם קיצצו בנטיות. זה שני המושגים שאנחנו יכולים לדלות מפירושו של הרמב"ן. אז ננסה קצת להסביר את הדבר. מה קוראים למושג שמוצאים הרבה פעמים בחז"ל, קיצץ בנטיות, לקצץ בנטיות? כשאתה הולך לחנות, אתה מזמין פרי, כן? אז אתה מקבל שקית ניילון, ובתוך השקית ניילון יש פירות. אני רוצה לגלות לכם סוד, אתם יודעים שהפירות לא גודלים בתוך השקית? יש כמה שלא יודעים את זה, הם חושבים שהפירות גודלים בתוך השקית. אני רוצה לגלות לכם סוד, הפירות לא גודלים בשקית, הם גודלים על עץ. אבל צריכים שזה קצת אינטליגנציה, אתה צריך לדעת שזה גודל על עץ. יש כמה אנשים שכשהם רואים עץ פירות, הם פשוט לא מאמינים שאפשר לאכול את זה. אם זה לא בא דרך השקית, זה בשבילהם לא קיים. אבל גיליתי לכם את הסוד, הפרי גודל על עץ. בן אדם בא לפרי, רואה את הפרי על העץ, אז מה הוא רואה? הוא רואה פרי עם ענף. אז הוא רואה ענף שעל הענף גודל פרי. כל אחד יכול להבין שאם הענף לא יקיים, הפרי לא יוכל להזיק. מי שמסתכל קצת יותר טוב, רואה שהפרי לא יוכל להחזיק אם הגזע של העץ לא יהיה קיים. אבל צריכים הרבה מאוד הבנה בשביל לדעת שמתחת לאדמה יש שורש, ובלי השורש כל העץ לא יוכל להחזיק מעמד. ויש בן אדם שלא מבין את זה. גם בעולם שלנו זה כך. יש בן אדם שרואה כל דבר בטבע כעומד בזכות עצמו. רואה. הבן אדם היותר חכם מבין שבעולם יש איזשהו מבט כולל, שכדי שירד גשם בארץ ישראל צריך שיהיה עננים שזזים וטמפרטורות וכל מיני שינויים באנטארקטיקה. ושאם, זאת אומרת, אתה צריך, ושאם הפירות לא יגדלו כמו שצריך, אז זה לא רק שלא יהיה תפוזים, אלא זה יגרום לנזק בכל ה... אם אתה שורף יותר מדי יערות באמזונס, אז מחר יהיה לך חור באוזון בצפון. יש קשר בעולם. העולם הוא יחידה אחת, וכל פעולה בעולם משפיעה על פעולה אחרת. אבל מה שאנשים לא רואים, שכל התמונה של אותו עולם שלם שיש לנו, יש לה גם שורש. והשורש זה רצון השם. ומי שלא מבין את זה, אז חז"ל מגדירים אותו כקוצץ בנטיעות. הוא קוצץ, הוא מפריד בין השורש לאילן. מה זה השורש? השורש זה הקדוש ברוך הוא. השורש זה רצון השם. הוא מנסה להבין את העולם, והוא תופס שהעולם כולו זה איזה, לא סתם משהו, פרט פה, פרט שם, אלא שהעולם זה מערכת שלמה של הדדיות, של של שילוב של סימביוזה, הוא תופס שזה ככה, אבל הוא לא מבין שכל זה בנוי על רצון השם. למושג הזה נקרא קוצץ בנחיות. בחטאים שאנחנו מוצאים שאנשים חטאו בספר בראשית, חטא דור המבול, חטא של אנשי סדום, חטא של קין והבל, ועוד חטאים למיניהם שנעשו, החטאים תמיד היו בנויים על זה שאנשים לא הבינו שהם לא תפסו נכון את מה שהם רואים. אנשי סדום היו בטוחים שאם יש להם ארץ פוריה ושהיא מלאה כל טוב, הם לא חייבים שום דבר לאנשים אחרים, הם לא צריכים לעזור לאחרים, הם לא הבינו שהם חייבים שיש מושג שנקרא חסד, כמו שאתם מקבלים אתם גם חייבים לתת. זאת הייתה חטאת סדום אחותך, שבעת לחם וכל זה, ויד אביון ואני לא הבזיקה. הם היו בטוחים שאם יש להם מגיע להם הכל, הם לא חייבים לתת לשני שום דבר. אנשי דור המבול לא הבינו שצריכים לחיות לפי מושגים של צדק ויושר, ותמלא הארץ חמה. מה הייתה הטעות של אנשי דור הפלגה? איפה היה נקודת החטא שלהם? כדי להבין את נקודת החטא שלהם, כשזה לא כתוב בפסוק, צריכים לקרוא טוב. אז אנחנו נקרא עוד פעם. ראי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה זה שפה אחת? הם דיברו באותה שפה. מה זה דברים אחדים? מה זה שפה אחת? מה זה דברים אחדים? שפה אחת, הם דיברו באותה שפה. כולם דיברו עברית, שם הקודש. הלוואי עלינו. על כל פנים, אבל כולם דיברו אותה שפה. כן? מה זה דברים אחדים? כולם תכננו יחד. הם, היה להם אותו, מה שהישראלים קוראים, אותו ראש. אותה צורת חשיבה. אותו תוכנית. אותו סגנון חיים. והיא בנוצאם מקדם. מזכיר לכם משהו? לא. ויסה לוט מקדם. מה עכשיו אומרים חז"ל? אי אפשי באברהם ובאלוהיו. כשאדם נוסע מקדם, זה לא רק מספר לנו על directions, מאיפה הוא נסע, אלא יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. הם נסעו מקדם. הם עזבו משהו. וימצאו ביקה, וישבו שם, ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהילם הלבנה לאבן והחימר היה להם לחומר, ויאמרו הבה נבנה עיר. למה הפסוק הזה של הבה נשרפה לבנה, למה זה כל כך חשוב? כי הפסוק הזה מתאר את השלבים. הם נסעו מקדם, הם עזבו את הקדוש ברוך הוא, והם חיפשו מקום לגור. ובמקום הזה שהם גרו, הם עשו את הכל לבד. לא היה אבנים שם, לא היה כלום. הם בנו את הכל לבד. ומה הייתה התוכנית שלהם? אנחנו נבנה הכל לבד. אנחנו נעשה לנו עולם שאנחנו לא צריכים את הקדוש ברוך הוא יותר. אנחנו נבנה עולם מושלם לבד, בלי הקדוש ברוך הוא. זה עכשיו נעשה לנו שם. אנחנו יודעים תמיד ששם זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שם מבטא את הגילוי של השלמות. הם רוצים גם כן ליצור איזושהי שלמות. השלמות שהם רוצים ליצור זה בלי הקדוש ברוך הוא. ונעשה לנו שם. זה נקרא לקטס בנטיעות. לבנות עולם, עולם שלם, עולם מתוקן, בלי הקודש ברוך הוא. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אנחנו יודעים שלבנות עולם שיהיה אחד, עולם של שלמות, אפשר רק עם הקודש ברוך הוא. רק הקודש ברוך הוא יוצר את המציאות של האחד בעולם. בלי הקודש ברוך הוא, אז כל העולם הוא פרטים פרטים. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שההבדל בין עבודה זרה לעבודת השם זה ההבדל בין האחד להרבה. הם ניסו לעשות אחד בלי הקודש ברוך הוא. עולם שלם, עולם מתוקן, בלי הקודש ברוך הוא. ונעשה לנו שם. קוצצים בנטיות. עץ בלי שורשים. והעונש שלהם הוא מידה כנגד מידה. הפגיעה באחדות שלהם. בפשטות, בדרך הפשט, אנחנו רגילים לחשוב שכשאנשים מדברים בשפות שונות, הכוונה היא שאחד מדבר אנגלית, אחד צרפתית, אחד גרמנית, זה הכוונה שפות שונות. שפות שונות זה לא בהכרח דקדוק שונה, מילים שונות. שפות שונות, הכוונה היא תרבות שונה. שכל אחד מתחיל לחשוב אחרת. המושגים של בני אדם משתנים. יש לזה ראייה, הוכחה. למדתם מסכת מנחות? מה מסכת מנחות אומרת? שמרדכי היהודי היה בקיא ב-70 לשון. אומרת הגמרא, מה הראייה? מה הראייה שמרדכי היהודי היה בקיא ב-70 לשון? ספר את הגמרא סיפור. מעשה פעם אחת שלא היה מאיפה להביא את העומר. לא היה מאיפה להביא את העומר. בא איזה אילם אחד, והוא עשה סימן שהוא יודע איפה יש תבועה שעושה להביא את העומר. אבל הוא לא יכול להגיד נתח, הוא אילם. אז מה הוא עשה? הוא שם יד אחד על העין ויד אחד על הקיר. שאל מרדכי, האם יש מקום שנקרא אין סכר? אין סכר. אתם יודעים מה זה סכר? סכר זה דם, זה וור. האם יש מקום שנקרא אין סכר? אמרו לו, כן. מה שם תמצאו את העומר? זה מה שהוא התכוון להגיד. אין סכר. וכאן הגמרא מספרת עוד כמה סיפורים מהסוג הזה. להוכיח שמרדכי ידע 70 לשון. זה מוכיח שמרדכי ידע 70 לשון? זה מוכיח שמרדכי היה חכם? זה שמרדכי היה פיקח? הוא היה יכול לפתור חידונים ברדיו, חמיצר, אבל מה זה קשור? מה זה קשור לשפות? אלא שחז"ל הבינו שחלוקת השפות זה לא חלוקת מילים, זה חלוקה של תרבות, זה חלוקה של חשיבה. כל בן אדם חושב אחרת, ובגלל שהוא חושב אחרת, אז המילים שלו משתנות. המילים מבטאות את הצורה שהוא חושב. ולדעת 70 לשון, פירושו של דבר להיות מסוגל לחשוב בצורות שונות של דעות בני אדם. חלוקת הלשונות מתחילה מחלוקת ההבנה של בני אדם. אני אתן לכם דוגמה קטנה. כשאתה אומר בקר, למה אתה מתכוון? בקר. קטו, למה אתה מתכוון? תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא בקליפורניה, אתה מתכוון לעדרי בקר. אם אתה נמצא במסעדה, אתה מתכוון לסטייק. נכון? ובאמת אתם תראו שבשפות שונות יש סתם מילה לבקר, ופעם זה הכוונה לבשר, ופעם הכוונה לבעל חיים כשהוא חי. אותה מילה. ביף באנגלית זה בשר בקר על השולחן, ובוף בסופתית זה הפרה כשהיא הולכת. כי זה הבדל של תרבות. התרבות יוצרת גם הבדלים במילים. יש אלפי דוגמאות לכך. אז אני יכול להבין עכשיו מה קרה שם במגדל. אחד אמר, לא יודע מה, אחד הבין טיט, אחד הבין לבנה. אני יכול כבר להתחיל להבין מה קרה. אם כן יוצא שמה שקרה בדור הפלגה, זה לא שפתאום אחד קיבל פטיש בראש והתחיל לדבר אנגלית במקום עברית. אלא הם התחילו לדבר אחרת. כל אחד התחיל לדבר אחרת. לחשוב אחרת. וזה גורם לחלוקה בין האדם. הפרדה בין האדם. אז בוא נדמיין עצמנו בן אדם שנמצא באותה תקופה ורואה את זה. מה הוא רואה? הוא רואה עולם שלם, עולם אחד. כולם מדברים אותו דבר, חושבים אותו דבר, מבינים אחד את השני אותו דבר. עולם שהוא אחד. ופתאום האחד הזה נשרף, מתבטל, נמחק. אנשים נפרדים, מתחלקים לפירורים, לפרוסות, נשבר הכל. בירה דולקת. אז מה הוא חושב לעצמו? איפה בעל הבית פה? איך בעל הבית נותן לעולם שלו להתפרק? ומה התשובה? אני רוצה לכם, אקחו לכם קטע בספורנו. הנם אחד, כי אמנם הביטול המפר עצת גויים ומני מחשבות הוא המחלוקת הקורית ביניהם. והנה אלה היו עם אחד, ועם זה היו כולם מסכימים בלשון, ואתה לא יבצר מהם, אם כן אין מונע מהם משלים כוונתם, ותהיה אותה עבודה זרה אשר יבחרו כללית לכל מין האדם, ולא יפנה אחד מהם לדעת את הבורא. אם כל העולם כולו היה חי בתיאוריה אחת, בהסכמה אחת, בדעה אחת, ומי שהיה קם בבוקר והיה אומר, רגע, אולי הם לא צודקים, אולי זה אחרת, מה היו כולם חושבים עליו? משיגנר, כולם חושבים ככה, אתה פתאום קם חושב אחרת. דמיינו לעצמכם, הרי גם היום כשבן אדם חושב קצת אחרת, אז כולם מסתכלים עליו בצורה מוזרה. תראו לעצמכם שכל העולם כולו, כל העולם כולו, רק דבר אחד, אוהב רק קוקה קולה. כל העולם כולו אוהב משחק טבעי, מדבר באימייל, נוסע חי, אותם חיים בדיוק, אין שום דבר אחר. ובא פתאום מישהו אומר, אתם יודעים מה? אולי צריכים לחיות אחרת. איך היו מסתכלים עליו? משיגנה. גם ככה מי שהולך לישיבה רואים אותו כמשוגע. אבל תראו לזכם, אם כל העולם כולו היה חי בצורה אחת, ואחד היה פתאום חי אחרת. אומר, והיפוך זה יקרה כשתהיה מחלוקת בין האומות, אז כל אחד חושב שיש אלוהים שכולם מסכימים עליו. זאת אומרת, אם כל העולם כולו היה מאוחד מסביב לתיאוריה של שקר, אז לא הייתה אפשרות בכלל לחשוב אחרת, כי אף אחד לא מעלה על דעתו אפשרות אחרת. אבל עכשיו שיש חילוקי דעות, זה חושב ככה, זה חושב ככה, זה מה שגורם שיבינו שצריכים עדיין להמשיך לחפש את האמת. אברהם אבינו מחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. אנחנו, כשאנחנו מדברים על לחפש אמונה, אז אנחנו מסתכלים על זה תמיד כדבר שצריכים לחפש אותו ולמצוא אותו, וזהו, וזה זה נגמר. אדם למשל מחפש, הוא איבד את המפתחות שלו, אז הוא מחפש. הוא מחפש עד שהוא מוצא, ברגע שהוא מסע נגמר. החיפוש עצמו אין לו תועלת. כל החיפוש זה רק אמצעי למצוא את מה שהוא צריך. אבל בלימוד, למשל, אנחנו יודעים שזה לא ככה. כשאנחנו לומדים תוספות, אז אנחנו יודעים שגם החלק הראשון של הלימוד, השלב שאנחנו לא מבינים, השלב שאנחנו שואלים שאלות, זה גם חלק מהלימוד. הלימוד הוא לא רק להגיע למסקנה, לתשובה, מכיוון שהמסקנה היא בנויה על השאלות. כתוב כך, זה לא מסתבר, זה נוגד את מה שאנחנו יודעים ממקום אחר, או מה שהשכל אומר. בגלל שזה נוגד, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לחשוב יותר, אנחנו חושבים יותר, זה ככה, וככה יש תהליך עד שאתה מגיע בסופו של דבר להבנה. אז נניח לקח לך שעה, כן? אז עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז בדקה האחרונה שהבנתי, זה טוב. כל השאר מיותר. לא נכון? כל השאר זה בדיוק אי אפשר אחרת. זה הסדר הנכון של הדבר. גם בפעם הבאה שתלמד תוספות, תלמד את זה באותה דרך בדיוק. תגיד, אני מבין כך, זה קשה, צריכים להבין ככה, זה נראה סותר. אתה תחזור על כל התהליך. כל פעם שתלמד, אתה תחזור על כל התהליך. כמובן, בעזרת השם, אני מקווה שבשלב מסוים תעשה את זה קצת יותר ביעילות, קצת יותר אולי מהר, קצת יותר טוב. אבל התהליך יהיה תמיד אותו תהליך. אתה אף פעם לא תאמר, הרי כל זה היה רק אמצעים להגיע להבנה הסופית, כן, עכשיו זה מיותר. התהליך הוא חלק מהעניין. אותו דבר זה גם באמונה. התהליך של חיפוש האמונה, התהליך של חיפוש הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהמציאה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שאתה לומד, לומד, ואז אתה מגיע לאיזושהי מסקנה, ואז כל מה שלמדת מיותר. לא, זה התהליך. אברהם אבינו התחיל עם לשאול שאלות. והשאלה הראשונה שהוא שואל, שמשהו לא מסתדר לו, שהקדוש ברוך הוא שורף את העולם, משמיד את העולם, לא הגיוני. ומה התשובה? התשובה היא שזה בדיוק ככה הולך. שאם אתה רוצה באמת לחפש את המבט של האמת, אתה חייב, החייב העולם להיות מפורר, מפורד, מלא מחלוקת, כדי שמתוך המאמץ הזה, מתוך ההתבוננות הזאת, אתה תגיע למסקנה הנכונה. זה בהסתכלות החיצונית, אבל זה גם בהסתכלות הפנימית זה ככה. מה גורם לבן אדם לשאול שאלות? מה גורם לבן אדם להתעניין? מה גורם לבן אדם לחפש? התחושה שחסר לו משהו, שצריכים להתעניין, שצריכים לברר. לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. זה הכוונה. אתה רוצה להגיע למשהו? זה הדרך. יש מסלול. והמסלול הוא חלק מהבירור. אנחנו רואים כל יום בתפילה. הודו לשם, קירו בשמו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו. למה? אשר קראת את אברהם ואשר דיבר בשועתו ליצחק, וימידי על הכל רחוק למור, לך אתר, נתר סנן חבן נחלתכם, ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה, והתארחו מגוי אל גוי ממלכה על עם אחר, לא הניח לאיש, לא שכב, היום אחר ולכם, שיחו וזהו, זה המסלול. הקודש ברוך הוא זה לא סתם איזשהו תהליך שאברהם, יצחק ויעקב היו צריכים לעבור ניסיונות כדי להיות ראויים בסופו של דבר לקבל את האמת, לקבל את ההבטחות שקודש ברוך הוא הבטיח להם. אלא זה הסדר איך שהדבר היה צריך להיווצר. כי הדרך להגיע למבט האמת זה על ידי זה שאתה מסתכל על העולם לא במבט השטחי שהעולם נמצא בו, אלא בעומק של העולם. בשטחיות של העולם אתה רואה בירה דולקת, עולם לא מסודר, וזה גורר לך לשאלה. ומתוך השאלה הזאת אתה מחפש, אתה מתבונן, אתה הולך. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה לך, ככל שאתה מתאמץ יותר, ככל שאתה הולך יותר, אז אתה מגיע יותר ויותר להבנה פנימית. אתה מגיע יותר ויותר להכרה. לא תמיד ההכרה היא שכלית, כמו שהסברנו אותי כמה וכמה פעמים, אבל אתה נהיה יותר ויותר קרוב. אברהם מתחיל ללכת, אז השם כבר נראה אליו. ואחרי זה במחזה, עד השלב שבו הוא זוכה לנבואה מוחלטת שהקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית, לתהליך ארוך, עם ניסיונות, עם קשיים, עם התמודדויות. ואברהם כל הזמן בתהליך של עלייה ושל בירור. אתם שמים לב שכל שלב שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו משהו, הוא נותן לו גם מקום לטעות? הפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר לך אל הארץ אשר אראך, אז הולך איתו לוט. כאילו, לא ברור מי יקבל את הארץ, אברהם או לוט. זה לא סתם. לוט קיבל את עמון ומואב. הקיני והכניזי והקדמוני, קיבל לוט. עמון ומואב. אומר הרמב"ן, למה הוא קיבל את זה? כי הוא הלך עם אברהם. אז הוא זכה לקבל חלק מההבטחה על הארץ. לא פשוט, שילמנו ביוקר על הטיול הזה. אחר כך הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים מבטיח לאברהם עוד פעם, יהיה לך בנים, יהיה לך את ארץ ישראל, ומיד אחר כך ניצץ הגר וישמעאל. ומה התוצאה אומרים חז"ל? התוצאה אומרים חז"ל שעד אחרית הימים יהיה לי ישמעאל חלק בארץ, והם יטענו שהארץ היא שלהם. אנחנו שמים ביוקר על הטיול הזה. זהו תהליך, זה תהליך של העמקה, התקרבות. אברהם עולה כל פעם עוד דרגה של התקרבות על הקדוש ברוך הוא, וככל שהוא עולה בדרגה נוספת, ככה ההבטחה נהיית יותר ברורה, יותר מדויקת. עד שבסופו של דבר היא מגיעה להבטחה המוחלטת והמושלמת של התהלך לפני ויהיה תמים ואתנה בריתי ונתתי לך את ארץ כנען לאחוזת עולם, חול בניך אחריך. זאת ההבטחה המוחלטת שעליה אנחנו סומכים. שכשיחלה הזכות של לוט, ויחלה הזכות של ישמעאל, ויחלה הזכות של כולם, אנחנו באמת נהיה דבקים בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נזכה שהקיום הזה של ההבטחה תהיה. את אותו תהליך שאברהם אבינו עובר, הוא עשה את זה ב-30 שנה, אנחנו ב-3,000. אבל בסופו של דבר, זה אותו תהליך. מכיוון שזה בדיוק העניין, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. מה יוצרת ההפרדה בין בני אדם? ההפרדה בין בני אדם יוצרת קושיות. והקושיות יוצאות חיפוש, והחיפוש יוצר בסופו של דבר העמקה והתבוננות ועוד התבוננות ועוד התבוננות ועוד יגיעה ועוד עמל ועוד ידיעה, וככה לאט לאט אתה מגלה ומגלה את התהליך הזה שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתדעו לכם, הטיול הזה שאברהם בדרך לארץ ישראל זה לא היה פיקניק. בואו נקרא איך שאברהם אבינו עצמו מתאר את הטיול הזה בפרשת וירא. ויהי כאשר התאו אותי אלוהית מבית אבי. הוא לא מתאר שם פיקניק, הוא לא מתאר איזה טיול חמוד שם שקצת הייקינג וכולם מתחילים להתלונן. הוא מתאר מצב של התאו אותי אלוהים מבית אבי, ללכת בלי שום כיוון. הוא מגיע סוף סוף לארץ ישראל, ומה קורה? רעב! מה אומרים כל האנשים מסביב? מה אומרים כל האנשים מסביב? תראו, רק האברהם הזה שלא מאמין בעבוד אזור הגיע, מיד אין מה לאכול. יודעים איזה ניסיון זה? יודעים איזה קושי נורא זה? אדם יכול לסבול הרבה מאוד קשיים אם הוא לפחות רואה שהוא מצליח בדרך שלו. אדם יכול להיות בישיבה ויש לו קשיים ולא הולך לו והאוכל גרוע והחדר והמיטה גרועה וקר אבל לפחות הוא מצליח, הוא מתקדם, הוא לומד, הוא עולה. אם גם את זה לא, הוא לא רואה, זה ניסיון קשה מאוד, וזה מה שהיה לאברהם. הוא עובר את כל הדרך הקשה לארץ ישראל, ומיד הוא צריך ללכת למצרים. ומה שם קורה במצרים? לוקחים את אשתו. והוא חוזר, ויש לו מריבה עם לוט. היי כאשר הגעו אותי אלוהים מבית אבי. אבל הוא הבין שזה הדרך, שככה האדם מתקדם. מצד אחד, והתהלכו מגוי אל גוי, והיו כגירים בה, והתהלכו מגוי אל גוי ממלכה למאחר, לא הניח לי שוש כאן, ולא חכנת לכם, שיחו בכל נפלאותיו. זה המסקנה. זו הדרך שאנחנו מתקדמים. זה המסלול. לך לך מארצך ובית אביך, זה לא איזה ציווי חד פעמי שאברהם אבינו קיבל. זה ציווי לכל בן אדם בכל תקופה ותקופה. תתקדם. תחפש את האמת. תתאמץ. כדי להגיע למצב של הארץ אשר הרקע, להגיע למצב של ההכרה האמיתית, אתה צריך להתאמץ, לעבוד. איך דורשים חז"ל? שימי בת ועזבי אביך ובית מולדתך ויתאב המלך יופייך. כל אדם עובר את הניסיון הזה. כל אדם עובר את הניסיון הזה שאם הוא רוצה להגיע למשהו, הוא רוצה להבין משהו, הוא רוצה להשיג משהו, הוא רוצה להתקדם, זה לא קל. זה תהליך של לעזוב דברים, לקחת את החיים הפשוטים שהוא חי אותם, ולהיות מוכן ל... ברוך השם, אנחנו היום לא צריכים לעבור ניסיונות נואשים כמו פעם, לא צריכים לעשות דברים מטורפים, אבל כל אחד צריך לדעת, הדרך להגיע לאיזושהי הכרה, לאיזושהי שלמות, זהו תהליך של התבוננות. והקדוש ברוך הוא יצא מסביב עולם שכולו גורם לנו כל הזמן לשאול שאלות. עולם שאף פעם לא יושב בשקט. עולם שאף פעם לא מגיע למצב שאתה יכול לומר, או, אם אני אעשה כך וכך, יהיה לי חיים טובים, והכל יהיה בסדר. לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך, שזה תמיד יהיה מצב שיהיה חסר. תמיד יהיה מצב של עולם שזז. למה? כי זה מה שמלמד את הבן אדם לחפש, להתבונן. זה מה שמונע מהאדם את האפשרות לעשות לו שם, לצייר לו עולם אחד, בלי הקדוש ברוך הוא. זה מה שגורם לבן אדם כל הזמן להבין שהמשמעות של החיים צריכה להיות על ידי התבוננות, על ידי עמל, על ידי הסתכלות במשהו שמעבר לשטחיות הפשוטה של החיים.